ועמוסים, שזו סכנה בפני עצמה. האנשים האלה מבקשים לצאת מהעיר לעבודה, כי מותר לצאת מהעיר לצורך זה. וכך נראית עיר ברגע של, רגע לפני הסגר. הבעיה הגדולה היא שעם כל הרצון הטוב של משרד הבריאות לנהל אירועים מהסוג הזה, אין מי שיודע איך לעשות את זה, במיוחד כשמדובר בציבור החרדי. עד לפני שבועיים היה כאן שר בממשלה, שתפקידו בין היתר היה לטפל בנושא הקורונה בציבור החרדי. קוראים לו אריה דרי. ברגע שהוא התפטר מהתפקיד הזה, ויחד איתו התפטר גם יהודה אבידן שטיפל במשבר, מאותו הרגע קרו כמה דברים, או אולי בעצם לא קרו כמה דברים. דבר ראשון, אף אחד מהפוליטיקאים החרדים, ככל שאני יודע, לא התקשר לדרי, להתחנן, לשכנע, להסביר כמה חשוב שמישהו בכיר כל כך יטפל במשבר הזה, תמשיך לטפל בזה. ודבר שני, אף אחד מהפוליטיקאים החרדים, וסליחה שאני אומר את זה בצורה הביקורתית הזו, אף אחד מהח"כים החרדים או השרים החרדים לא לקח על עצמו אחריות במקומו. וכשאלה העובדות האגומות, אין מי שיעשה הסברה, אין מי שיתכלל בין כולם, התחלואה גוברת, ובסוף הממשלה מקבלת החלטות פופוליסטיות על גב החרדים. למה פופוליסטיות? הרי נכון אולי לעשות סגר או הגבלות על אזור שיש בו תחלואה גבוהה, אף אחד לא רוצה לראות המוני חולים והמוני נדבקים, צריך לעשות משהו. אבל למשל יש עוד כמה מוקדי תחלואה מוגברים, למשל בבת ים, באשדוד, באור יהודה, בדרום תל אביב, שם בכלל מדובר בהדבקה המונית של העובדים הזרים. אבל אף אחד לא מדבר אפילו על סגר או הגבלות באזורים האלה. למה? או כי מדובר בערים חזקות מדי, או כי מדובר בראשי ערים שקשורים לליכוד, אבל כשמדובר בחרדים, ברגע אחד, סוגרים את המקומות האלה, ואין עם מי לדבר. נעסוק בהרחבה בעניין הזה, וגם במשבר החינוכי של הרבה מאוד תלמידים שעדיין לא חזרו לספסל הלימודים בציבור החרדי. המצב לא פשוט בכלל, אומרים המחנכים, ננסה להבין איך כולנו יצאים מהמשבר הזה בלי נזקים גדולים מדי. אנחנו נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות בירושלים הלא מסוגרת, אריאל שרפר.
כן, ירושלים באמת לא מסוגרת. בוקר טוב, בצלאל. יש לי רק משפט קטן לומר על מה שאמרת מקודם לגבי העבודה המבורכת של השר דרי, של יהודה אבידן. בסופו של דבר זה מצטמצם בשני משפטים. אין לנו על מי לסמוך אליה לבינו שבשמיים, ואם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, בעניינים האלה של הקורונה, עם כל הכבוד לאלה שאחראים על הציבור החרדי, זו אחריות אישית של כל אחד ואחד,
לשמור
על עצמו ועל סביבתו. זה הכל.
חד וחלק אתה צודק, וזו השתדלות האישית של כל אחד ואחד, החובה והאחריות האישית.
נכון.
אבל במסגרת חובת ההשתדלות, גם כשיש אנשים חסרי אחריות, צריך שמישהו יטפל, יתכלל, יעשה את מה שצריך לעשות, ולפעמים אנשים נדבקים גם כשהם נזרים. מה לעשות?
נכון.
אז מגיע ילד מבית הספר, והוא לא יודע שלידו ישב ילד שהיה נשא קורונה. בתום לב, הוא מגיע הביתה ומדביק את המשפחה. מה תגיד? הוא לא נזר ולא נשמר?
אני אגיד השם יעזור, ואלה הכותרות. על פי החלטת ועדת השרים, אמש החל מהבוקר ב-8 למשך שבוע, הוכרזו העיר אלעד וכמה שכונות בטבריה אזור מוגבל. גורמים בעיריות באלעד ובטבריה מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה. ראש הממשלה נתניהו הבהיר אמש כי ועדת השרים תקיים היום דיון נוסף ותחליט האם להגביל יישובים נוספים. שר הבריאות אדלשטיין אמר אמש כי הישיבות פועלות כסדרה נכון לעכשיו, ואם ההנחיות יישמרו ללא זלזול, ניתן יהיה להסיר במהרה גם את ההגבלות הנוספות בערים. דברי שר הבריאות נאמרו בביקורו בבית מרן האדמור מביז'ניץ, שאמר כי חובה לשמור על הנחיות הבריאות ולחבוש מסכה, ומי שמזלזל בכך מסכן חיי אדם. כלי תקשורת זרים טוענים כי בתקיפה שאירעה אמש בסוריה, שלטענתה מיוחסת לישראל, נהרגו לפחות 7 בני אדם, בהם סורים ואיראנים. מזכ"ל האום גוטרש אומר כי הסיפוח מסכן את פתרון שתי המדינות, ומקווה שישראל תחזור בה ולא תבצעו. מועצת הביטחון של האום תדון ביממה הקרובה בהחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. התחזית מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרה ב9:08. אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
יום טוב. בצוות שלנו, כן, אמן. נהלת האקטואליה אסי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, מתחילים. שמונה וארבע דקות, צבי טסלר כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
עד עכשיו דיברנו מספרים, דיברנו על מגמות, עכשיו כבר הגענו לסגר, או יותר נכון להגבלות, הגבלות תנועה על העיר אלעד ועל החלקים מהעיר טבריה, וזאת למה?
וזאת למה? בגלל עלייה בשיעור התחלואה. מה שעשו במשרד הבריאות, לפי ההודעה של, שיצא ממשרד הבריאות בלילה, יחד עם משרד ראש הממשלה, בדקו שני פרמטרים מרכזיים. בדקו שיעור תחלואה בפועל באותו מקום, ביחס לגודל האוכלוסייה, ובדקו מה קרה בשבוע האחרון, בשבעה הימים האחרונים, מבחינת העלייה בשיעור התחלואה, באיזה שיעור. אז לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על אלעד, שיעור התחלואה עומד על 177 אנשים ל-100 אלף איש, 1.7 לאלף איש, כשהעלייה בשבוע האחרון היא יותר מ-90%. זה אומר עלייה גבוהה. לצורך העניין, היישוב היחידי בארץ שעומד גבוה מהם זה להבים. בלהבים יש שיעור גדול מאוד השבוע של יותר מ-200%, ומספר התחלואה שם הוא גבוה על 300. אז לא ברור למה להבים. אגב, אמר אתמול ראש הממשלה, היישובים שהחליטו עליהם אתמול זה לא סוף פסוק, היום
יהיה דיון, יהיה דיון נוסף ויחליטו על עוד מקומות.
נכון מאוד.
מצד שני, כן, בסופו של דבר?
בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המספרים נטו, לפי הפרמטרים שהם הציעו, אז אכן אלעד נמצאת במקום גרוע, ואנחנו רואים את היישוב, ואז לפי הקריטריונים האלה, אנחנו יכולים להבין מה עוד עומד על הפרק, עומד על הפרק אור יהודה, טבריה כבר נלקחה, ויישובים קטנים כמו הר אדר, מיתר, והצטרכו לבדוק יותר נקודתית שם, כי ביישובים קטנים יותר קל לטפל ללא סגר, אבל אחרי אלעד הבאה בתור אור יהודה.
אור יהודה, שם גם כן מוקד התפרצות מחדש, וזה מחזיר אותנו לתחילת ימי הקורונה, שגם שם הכל התחיל עם הפירט האדום למי שזוכר, ואנשים עוד זוכרים. עכשיו, כשמדברים על הגבלות תנועה בעיר אלעד, ושומעים אותנו עכשיו אלפים אלפים בעיר, ואולי לא יודעים מה כן, מה לא, מה מותר, מה אסור, לצאת מהעיר או לא לצאת מהעיר, ללכת ללימודים או לא ללכת ללימודים, בוא נעשה מעט סדר, כי אף אחד מעיריית אלעד בינתיים לא מוכן כאן לדבר.
אוקיי, אז נסביר רגע מה. יש סוגים שונים של סגרים, של הגבלות תנועה, סעיף 3, סעיף 3א וכך הלאה. מה שהוחלט ספציפית לגבי אלעד, וזה נכון גם לגבי השכונות בטבריה, קודם כל שגרת החיים בתוך היישוב נשמרת. זאת אומרת, חנויות פתוחות, אפשר לצאת החוצה, אף שוטר לא ישאל אותך למה אתה מחוץ לבית, אין הגבלה מבחינת המרחק מהבית. מוסדות החינוך פועלים כסדרם, ההחלטה היא של ראש העיר בסופו של דבר לסגור את התיכונים, אבל מוסדות החינוך פועלים כסדרם. מי שצריך לצאת מחוץ לעיר, שם ההיתר הוא אך ורק לטובת בגרויות. אין יציאה מחוץ לעיר לטובת לימודים, כן יש יציאה מחוץ לעיר לטובת צורך חיוני, שיכול להיות גם יציאה לעבודה. מי שעובד מחוץ לעיר וצריך לצאת, יכול לצאת. מי שנכנס ועובד בעיר וגם מחוץ לעיר, יכול להגיע לעבודה. אבל כדי שבכל זאת לא להשאיר את הדרכים פתוחות לגמרי, שכולם ייכנסו וייצאו באופן חופשי, אז היציאה והכניסה בתחבורה הציבורית לא מתבצעת מתוך העיר, אלא יצטרכו להגיע באוטובוס פנימי או ברגל או בדרך כלשהי אל התחנה שמחוץ לעיר, שבכניסה לאלעד, ומי שכמובן מותר לו לצאת ויוכל ויעבור את המחסום המשטרתי, יוכל לנסוע באוטובוסים ובין עירונים אל מחוץ לעיר, וכנה להגיע אליה.
אוקיי, טוב, עוד משפט שאפשר לומר על כך שאין מישהו חרדי שמתכלל את האירוע הזה, כי אני מדבר עם בכירים בעיריית אלעד ובטבריה, תכף גם נשוחח כאן עם ראש עיריית טבריה, אף אחד כמעט משרד הבריאות לא דיבר איתם חוץ מלשמוע מהם נתונים, וזהו, אחרי ההחלטה אין מי לדבר, הם טוענים גם בשם פיקוד העורף שאף אחד לא מבין למה התקבלה ההחלטה.
כן, גם באלעד וגם בטבריה העלו טענות ראש העיר, אומר, אני הרי מכיר את העיר שלי היטב, אני יודע איך אני פועל פה ומה הצעדים שאני עושה ואיך אני מקדם את זה. אני יודע להגיד לכם ברמת השכונה איפה באמת בעייתי, איפה זה מדובר במשפחה ספציפית, איפה יש לכם טעות. זה לא השכונה הספציפית הזאת, ובטבריה בסופו של דבר הם הצליחו לשכנע את משרד הבריאות, כך לפי ההודעה שלהם, שיש רחובות שאומרים, הם לא קשורים.
כן, אבל בסוף, אבל בסוף קיבלו החלטה מאוד רוחבית על שכונות שלמות בעיר טבריה, במקום לצמצם את זה לכמה רחובות קטנים. טוב, תכף נדבר עם ראש עיריית טבריה ונשמע ממנו את כל הפרטים. צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה, בוקר טוב.
בשורות טובות.
טוב, אז רצינו לדבר עם בכירים בעיריית אלעד, הם מעדיפים לנהל את האירוע הזה מאחורי הקלעים, ייתכן מאוד שבצדק, בטן מלאה יש להם על משרד הבריאות, אז עדיף לא לדבר, אלא לשתף פעולה כרגע, כי זה המצב. אבל בעיר טבריה כן מדברים, ראש עיריית טבריה, ראש הוועדה הממונה, מוני מעתוק, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז הגבלות גם על העיר טבריה, או על אזורים בעיר טבריה, אזורים חרדים בעיר, מישהו דיבר איתך לפני ההחלטה?
בואו נגיד, דיברו איתי לטייב את הנתונים, ובהחלט גם תויבו הנתונים, שיחה, טלפון של כבר דקות, עם המשנה למנכ״ל משרד הבריאות איתמר גרוטו ועם הרופאה המחוזית, ולא מעבר לזה, כשהגיעו לקבלת ההחלטה, אף אחד לא דיבר איתי, וכשהגדירו בדיוק את השכונות שעליהן יחול האזור המוגבל, קל וחומר, אף אחד לא דיבר איתי, מה שהביא לעניות דעתי, גם אם חושבים שנכון להטיל הגבלות, מה שאני חושב שממש לא נכון כרגע, אבל גם אם נכון, ההגדרה של השכונות נעשתה בצורה חובבנית, לא מדויקת, לא ברורה, שיכולה להביא לפרשנות מרחיבה מדי, סגירה של כמעט חצי עיר באזור העליון של טבריה, ללא שום סיבה. החולים, הריכוז של החולים הוא בשלושה רחובות.
אז בוא ניכנס רגע למספרים. בכמה חולים מדובר באזור הזה בטבריה?
אנחנו מדברים בטבריה. משרד הבריאות, אני רוצה להתחיל רגע מההתחלה. משרד הבריאות פרסם נתונים של 62 חולים בטבריה. בפועל יש 52 חולים, מכיוון שעשרה חולים החלימו כבר, כשלא התקינו אותם ברשימות עדיין. מתוך ה-52 יש חולים שכבר פונו למלוניות. בפועל ברחבי העיר, נכון להיום, יש 37 או 39 חולים בפועל בשטח העיר. אנחנו יודעים להגיד במדויק איפה נמצא כל חולה ואיזה רחובות. מתוך ה-37 חולים הללו, 30 חולים בערך, נמצאים בשלוש רחובות סמוכים אחד לשני, באחת השכונות שפורסמו בהחלטה של הממשלה.
אז מה
הגענו
לסגור כל כך הרבה אזורים ורחובות?
אני לא יודע להסביר את זה. אני כל היום אתמול וכל הלילה גם, דרך אגב, בקשר עם נציגי משרד הבריאות וגם המל"ל, הנושא הזה ימשיך להיבחן היום, ואני מאמין...
ורגע, אף אחד לא נותן לך תשובות לשאלות האלה?
ואני מאמין ומקווה שההגבלות יצומצמו, אם לא יבוטלו, אבל לפחות ידויקו למקומות הרלוונטיים, ואין שום סיבה לפגוע בתושבים רבים מדי ברחבי העיר, ולא שום קשר לנתוני התחלואה.
וכשאתה שואל את השאלות האלה, את אנשי משרד הבריאות, את המל"ל, אף אחד לא נותן לך תשובות?
אין לי כרגע תשובות ברורות לעניין הזה. אני מאוד מקווה שבמהלך היום ההחלטה תטויב בהתאם. לצערי, היו צריכים לתאם את זה מולנו ולדייק את זה מולנו לפני כן, על מנת שההחלטה תהיה ברורה לתושבים, ברורה לעירייה, נוכל להנחות בהתאם. גם אם רוצים למקסם,
ומישהו בפיקוד העורף התקשר, פנה, בוא נעזור לך איך להתמודד, כפי שהיה בסגר בבני ברק לפני חודשים אחדים, ובעוד מקומות?
אני בקשר ישיר עם מפקד המחוז של פיקוד העורף, מפקד הנפה, וכמובן על הכלל של העיר, ואנחנו בשיתוף פעולה מלא גם לפני כן וגם אחרי כן. גם להם אין מושג למה התקבלה ההחלטה הזו דרך אגב, אבל אנחנו כמובן נעשה הכל על מנת שהתחלואה בטבריה תרד. אם ובלי ההחלטה הזו, הם משתפים פעולה באופן מלא, ואנחנו בהחלט...
בין השורות של דבריך, מוני מעתוק, אני מזהה איזושהי סוג של תחושה שמישהו קיבל החלטה אולי ממניעים פופוליסטיים?
אני לא רוצה לומר. אני חושב שמישהו קיבל החלטה אולי ממניעים מסיבות שהן של חוסר דיוק ותיוק נתונים בצורה מעמיקה, אולי בלחץ זמנים כזה או אחר. אני לא מאלה שחושבים קונספירטיבית. אני מצפה בהתאם במהלך היום לדיוק נכון יותר של הדברים וקבלת החלטות אחרות. זו הציפייה שלי מגורמי המקצוע במשרד הבריאות ופיקוד העורף.
תגיד, כשאתה מוציא אנשים למלוניות, מוני מעתוק, ראש עיריית טבריה, כשאתה מוציא אנשים למלוניות, עם מי אתה מדבר על כך? מול מי אתה מתאם את זה?
מול פיקוד העורף וקופת החולים.
והכל עובד כמו שצריך? כאילו יש עם מי לדבר?
סך הכל יש עם מי לדבר וזה עובד טוב. גם היום ומחר כנראה נפנה עוד חולים למלוניות. המדינה חוזרת ופותחת לאט לאט עוד מתחמים לפינוי, וסך הכל זה עובד בסדר. יש כמו כל דבר את הבעיות הפרטניות, אבל סך הכל אני לא יכול לומר שהדבר הזה לא עובד. יש מה לשפר, אבל אנחנו...
תשמע, יש תחושה שכשמדובר בחרדים, יש יד קלה על ההדק של ישר סגר, ראינו את זה גם בסגרים הקודמים, כי למשל אני רואה דרום תל אביב, יש שם מוקד התפרצות גבוה מאוד של עובדים זרים, הרבה יותר גבוה אגב ממה שמדווח, אתה לא רואה סגר, אתה לא רואה דיבורים על סגר, אבל כשמדובר בחרדים, ישר, אזור חרדי בטבריה, העיר אלעד, אתה חש את התחושה הזו?
אני שוב, אני לא יודע לומר, כי לא בחנתי ולא דייקתי והרצתי במחקרים על מה עשו עד היום ולמה. אני יכול לומר שבחוזי תחלואה שלי בעיר מדובר אומנם על ריכוז של אוכלוסייה חרדית, שוב בשלושה רחובות מאוד מצומצמים ומוגדרים, שכבר מהיום הראשון הם באופן וולונטרי בידדו את עצמם, נשמעו ונשמעים להנחיות, מבינים לחלוטין את העניין, עושים הכל לצמצם את התחלואה ולדאוג לבריאותם ובריאות התושבים, צער התושבים בעיר. אנחנו בימים האחרונים סך הכל בעצירת המגמה הזו של קפיצה בנתוני החולים. אני באמת לא מבין את ההחלטה הזו. ושוב אני אומר, גם אם כן, יש אולי דברים שאני לא יודע, הייתי מצפה להחלטה מדויקת יותר, מתואמת עם העירייה, שאני אוכל גם לממש אותה ולסייע למימוש בפועל בצורה טובה יותר, שתהיה אפקטיבית יותר וכמה שפחות פוגעת בעיר ובתושביה שלא לצורך. ויש לי גם מרחב, והגדיר ראש הממשלה. בכל מקרה חשוב לי גם בהזדמנות הזו לציין, וגם בהחלטה הקיימת, שאני מקווה שתשונה כמובן, גם בהחלטה הקיימת לא מדובר על כרגע, על סגירה של אזורי... המסחר והתיירות המרכזיים בעיר, לא באזור של טבריה עילית ולא באזור של טבריה תחתית. האזורים הללו פועלים כרגיל, מלבד כמובן ההנחיות של התו הסגול, וחבישת מסכה ושטיפת ידיים ושמירת המרחק. אבל, ואני מקווה שגם באזורים שהוגדרו היום בהחלטה שנכנס לתוקף עוד מספר דקות, גם האזורים הללו יצומצמו במהלך היום ותפורסם החלטה עדכנית.
טוב, משפט אחד לסיום, אתה ראש עיר חדש בטבריה, ראש הוועדה הממונה, איך זה? העיר חוזרת למסלול אחרי תקופה הקשה?
מאתגר, מורכב, אנחנו בדרך הנכונה, יש הרבה עבודה בטבריה, אבל הכנרת עשתה על גדותיה לשמחתנו, יש מה לראות בטבריה, אנחנו נשמח בחודשים הקרובים לתיירות פנים רבה יותר ממה שהיה בעבר. הכנרת מצפה לכל עם ישראל.
כן, כולם יבואו השנה, אין חול.
אני חושב לומר, הנתונים של התחלואה בטבריה בשליטה, אני מניח ומאמין שההחלטה תדויק יותר ותהיה נכונה יותר, אם לא תבוצל. אין שום סיבה לא להגיע לאזורי התיירות והמסחר של טבריה, גם היום דרך אגב, וכמובן אני מקווה גם בהמשך.
מוני מעתוק, ראש הוועדה הממונה, ראש עיריית טבריה, תודה רבה לך, בוקר טוב. אז זה טבריה, ובעיר אלעד אנחנו מדווחים על הרבה מאוד אנשים ביציאה מהעיר, עומסים גדולים של תנועה. אז אם יש לכם תמונות משם ובא לכם גם להגיב על מה על כל הסיפור הזה, אתם יכולים לשלוח לנו הודעות בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. עכשיו איתנו הדוקטור יקיר קאופמן ממשרד הבריאות, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז לא מדובר בסגר, אומרים במשרד, מדובר בהגבלות תנועה, מוסדות החינוך ממשיכים לפעול, אפשר לצאת לעבודה, חנויות פתוחות, אבל התחושה בקרב התושבים באלעד, גם בחלקים שסגורים בטבריה, שהתקבלה כאן החלטה אולי לא מידתית. יש מקומות עם תחלואה לא פחות קטנה, ואף אחד לא מדבר עליהם.
אז ככה, קודם כל, השיקולים של משרד הבריאות ליצור הגבלות הם שיקולים מקצועיים, עם הרבה מאוד ממדים וקריטריונים כדי להגיע להחלטה הזאת. יש גם אזורים נוספים שיש עליהם מגבלות בדרום, וכל מקום שיש ריכוז גבוה ועלייה מדהיגה בריכוז החולים, לא, אין ברירה אלא לנקוט את הצעד הזה, שבסופו של דבר מגן על התושבים עצמם מפני התפשטות מהירה. ואני חושב שהמצב הזה הוא מידתי, לא קשור לאוכלוסייה חרדית דווקא, שוב פעם, גם בדרום יש הגבלות...
האוכלוסייה הבדואית, באזורים הבדואיים.
נכון, ויכול להיות שגם אם תמשיך מגמה כזאת באזורים אחרים, אז יכול להיות שיהיו הגבלות גם באזורים אחרים, לאו דווקא חרדים.
הבנתי. מה אתם משיגים בהגבלות מהסוג הזה? אם מערכת החינוך באזורים הללו פועלת כסדרה, החנויות פועלות כסדרן, בתי כנסת אגב, יכולים לפתוח? אפשר לפתוח?
בנושא של בתי הכנסת, באמת אנחנו נדרשים בכל מקום שיש התקהלות, גם במקומות עבודה, כמו שציינת וכו', משנה זהירות, זאת אומרת, כאן יש פה... מה שנקרא נסיעת הפכים, או יש כאן מורכבות. אם בגל הראשון היה סגר כללי, שזה דבר אולי יותר פשוט, היום ההתמודדות שלנו היא הרבה יותר מורכבת. מצד אחד, לאפשר חיים נורמליים, מצד שני, לעשות את זה בתוך האירוע של הקורונה. ופה צריך מורכבות יותר גדולה. דווקא במקום הזה שכן רוצים לאפשר, צריך להיות הקפדת יתר בהתנהלות היומיומית שלנו, עם שמירת שלושת הכללים הפשוטים של הטיית מסכות ומניעת התקהלות והיגנת ידיים וכל מה שאנחנו מכירים מהחודשים האחרונים.
אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר על הפיל שבחדר כמו שאומרים. אתה אדם חרדי, אני אדם חרדי, כולנו מבקרים בבתי כנסת, ולצערנו אתה רואה בתי כנסת שלא כולם שומרים על הכללים, ואולי צריך יותר הסברה מאוד ממוקדת, קח את בני ברק למשל, יצאו עכשיו במהלך שהוא בעיניי חסר תקדים ואולי גם נכון, שמקום, א', הפקחים מסתובבים הבוקר בבתי הכנסת בבני ברק, זה ככה שהמאזינים ידעו על כך, אבל מקום שבו נתפסים 5 אנשים במהלך היום, בלי מסכות, המקום נסגר ל-48 שעות. אז זה כבר להגביר את האכיפה. אולי צריך עוד משהו, עוד הסברה, עוד הסברה הרבה יותר חזקה כדי להסביר ולשכנע את אלה שחושבים שזה כלום.
אז ככה, קודם כל אני רוצה לומר שממה שאני רואה ושומע, בסך הכל הציבור החרדי בהחלט נענה להוראות. כמובן יש פה ושם כיסים. הבעיה שכיס קטן של חוסר הישמות להוראות יכול עם הביולוגיה של הנגיף לגרום להתפרצות יחסית מהירה שצריך לזהות אותה כמה שיותר מהר ולנסות להכיל אותה ולהגביל אותה. ולכן יש פה אחריות אישית של כל אחד ואחד, כי כמו שמספיק מעט אנשים בשביל להוביל איזשהו מהלך חיובי בעולם, גם יש את ההפך. זאת אומרת, יש כאן באמת אחריות אישית לכל אחד ואחד. באמת, אני אומר לך באופן אישי, אם אני רואה שיש מקום שיש התקהלות גדולה מדי, אני לא נכנס למקום הזה, אם זה בית כנסת, אם זה ישיבה בעבודה, או משהו במרחב הציבורי. זאת אומרת, אנחנו חייבים לעורר. אני חושב שנעשה הרבה מאוד הסברה במגזר החרדי, חלק מהסיבה שאני מדבר כרגע, ההסברה נעשית באמצעים רבים, תמיד אפשר יותר, ואנחנו כל הזמן מחפשים עוד ועוד דרכים כדי לעשות את זה. אני יודע שאתמול שר הבריאות נפגש עם רבנים חשובים.
עם הרן האדמו"ר מויז'ניץ בבני ברק, כן.
נכון, ואני חושב שאלה גם דברים שחשובים להגביר את המאוד חשובים בהגברת המודעות, ובכלל אני חושב שעכשיו הקשר עם ראשי הציבור החרדי הולך ומתחזק בעניינים האלה, ונעשים הרבה דברים כדי באמת ליצור קשר יומיומי והבנה ובאמת שיתוף פעולה מקסימלי.
אל תתני את התשובה ברמת הנתונים, כי אני לא רוצה להוציא לעז על אף אחד, לא, אבל לכם במשרד הבריאות יש מידע או נתונים באילו אזורים חרדיים פחות שומרים על הכללים, או אילו אוכלוסיות בציבור החרדי, איזה חוגים, אתם יודעים לזהות את זה ולפי זה לפעול גם כן באופן נקודתי?
תראה, קשה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת, כי בסופו של דבר, אפשר לדבר על אזורים של נאמר מקבט של רחובות, אפשר לזהות בחקירה אפידמיולוגית אם זה בא מצבר של כוללים או 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 או, או בתי כנסיות כאלה ואחרים. אבל שוב פעם אני חוזר, סך הכל יש הרבה ענות של הציבור, אבל לפעמים יש כיסים כאלה, ופה זו צריכה להיות באמת אחריות מאוד אישית של כל אחד ואחד. אם הוא רואה שבאזור שלו יש הפרה של הדברים, צריך לעורר את הציבור לעניין הזה, ואפילו לא להתבייש להעיר, כי זה באמת פיקוח נפש, זה באמת אחריות אישית, זה נשמר מאוד לנפשתכם, ויש פה, ואהבת לרעך כמוך פשוט מאוד, בין אדם לאדם, אני דואג בזה שאני יותר מסכה, ולא מתקהל, אני לא רק דואג לעצמי, אני דואג לחבר שלי, אני דואג למשפחה שלי, אני דואג לדודים או לסבים והסבתות המבוגרים שלי, ואנחנו חייבים להיות, שיהיה לנו אחריות אחד כלפי השני בנושא הזה.
הנה, טוב, בעוד אנחנו מדברים, יוצא איזשהו דוח של אמן. אמן מוציא בימים האחרונים כל מיני דוחות אנונימיים, אף אחד לא לוקח אחריות מי כתב ומי עומד מאחורי זה, אבל הדוח הוא של אמן, ולפי הפרסום שממש מתפרסם כעת באחת הרשתות, הדוח הזה מזהיר, מצב התחלואה ביישובים החרדים שנבחנו גבוה מאוד ביחס למצב בשאר חלקי הארץ. אז אולי זה מישהו שזה מה שמנסה להסביר את כל המהלכים של השיחה הזו ובכלל של הימים האחרונים.
אני רוצה להסביר קצת את העניין. ברור בתורת האפידמיולוגיה שאזורים עם צפיפות יתר מבחינת אוכלוסייה הם אזורים שבהם ההתפרצות יכולה להיות מהירה יותר. ולכן דווקא באזורים כאלה שבארץ לא רק, אבל גם אזורים של אוכלוסייה חרדית, אנחנו צריכים לנהוג במשנה זהירות. כי כל דבר קטן, כל התפרצות קטנה יכולה בבת אחת לפגוע במשפחות של לפעמים 10 נפשות וכו', וממשפחה למשפחה, זאת אומרת ההתפשטות יכולה להיות מהירה יותר. ולכן אנחנו צריכים ממש משנה זהירות בעניין הזה, ובאוכלוסייה תפופה צריכה להיזהר מאוד, כן. כל האוכלוסייה צריכה להיזהר, ואחת כמה וכמה באוכלוסייה שהיא עם צפיפות יתר, משפחות ברוכות ילדים, ברוך השם, אבל הזהירות צריכה להיות זהירות גדולה.
בהחלט. תמשיך כולנו לשמור על הכללים, דוקטור יקיר קאופמן ממשרד הבריאות, שיהיה בשרות טובות, בוקר טוב.
אמן, אמן, רפואה שלמה לכולם.
בהחלט. תודה, תודה. אז כפי שאמרנו, בעיר אלעד מאות אנשים שצועדים ברגל הכניסה לעיר כדי לעלות על אוטובוסים בין עירוניים. האוטובוסים לא נכנסים לעיר. וכנ"ל הרבה מאוד אנשים שבאים מבחוץ, מלמדים, מורים, מורות וכולי, שנאלצים עכשיו ללכת בתוך העיר קילומטרים רבים כדי להגיע למקומות שבהם הם צריכים להגיע, כי האוטובוסים כאמור לא נכנסים לתוך העיר. אז ככה נראית העיר אלעד בשעה הראשונה של הסגר, ביום הראשון של ההגבלות, לא סגר, נקרא לזה הגבלות, והעירייה פרסמה לפני זמן קצר גם כן את רשימת הכללים שצריך לנהוג לפיהם, אסורה התקהלות מעל 10 איש, כלומר, בתי כנסת. אבל התקהלות של יותר מ10 ילדים בכיתה בבית הספר כן מותר. טוב, משהו לא ברור כאן. נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. זה הזמן לחופשה בישראל, לגלות מחדש את הצפון הפורח, המרכז המלהיב והדרום הקסום. לטייל בטבע, בחופי הים הנפלאים, לטעום מהאוכל הכי טוב בעולם, ולנפוש באתרי לינה בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מכניסה חינם לשמורות טבע ומסיורים מרגשים בלי תשלום. זה הזמן, והזמינו לעצמכם חופשה בישראל. משרד התיירות.
נוסעים יקרים, בשל הוראות משרד התחבורה חובה להנפיק שובר כניסה לרכבת לפני כל נסיעה. את השובר יש להנפיק באתר רכבת ישראל, ביישומון או בטלפון מספר כוכבית 5770. את השובר יש להציג בכניסה לתחנה. רק לאחר הכניסה לתחנה יתאפשר לקנות כרטיס בקופות או להשתמש ברב קו. לפי הוראות משרד הבריאות, לא תתאפשר כניסה לאדם שאין לו שובר בתוקף, שאין לו מסכת פנים או למי שיש לו תסמיני מחלה. אנו ממליצים להקדים מאוד את זמן בואכם לתחנות. נסיעה טובה ובטוחה. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
הודעה חשובה ללקוחות אופטיקה אלברית. ימים אחרונים לסיום מבצע, 72% הנחה על כל המשקפיים. מהרו שלא תפססו.
רוצים להנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, ובפיקוחם של כלכלנים מומחים, מאפשר לכם להנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071.
אפשר לחסוך בקיץ. לבגדי קיץ קצרים, נפח קטן יותר. כדאי להפעיל את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה. מחכים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המהודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור חגית, אלמנה אם לשישה יתומים שבעלה נפטר ממחלת הסרטן. בעוד חודש אורטל, הבת הגדולה, מתחתנת. הם נמצאים בחובות גדולים, הם חסרי כל ומבקשים סיוע ועזרה. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבית 9171. התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לא מעט פניות ותגובות של מאזינים, וגם טענות על למשל התחבורה הציבורית. דיברנו קודם על הכניסה לעיר אלעד, אבל מתקשר תוך ידי פרסמות אברך שמספר שנסע אתמול ראש חודש לכותל, והאוטובוסים עמוסים, 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 כאילו אין קורונה. אז קל לומר לציבור, תשמרו על הכללים, תיזהרו, אל תעלו לאוטובוס עמוס וגדוש, אבל איפה משרד התחבורה שיבסט את התנועה? איפה חברת אגד שתוסיף עוד אוטובוסים בימים של עומס בכותל המערבי? ואגב, זה לא רק באוטובוס לכותל, זה בעוד לא מעט קווים שעמוסים. צוריאל קריספל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לשעבר ראש העיר אלעד וסגן ראש העיר אלעד ועדיין תושב אלעד, ואתה בעיר? סגור ומסוגר?
לא, אני בעיר, אבל לא סגור ומסוגר. מה שכן סגור ומסוגר זה אלה שצריכים לרדת ברגל כשתי קילומטר כדי לצאת מהעיר, או להיכנס לעיר, לרדת בכניסה לעיר ולעלות שתי קילומטר ברגל. אתה מתאר לעצמך איזו התקהלות של אנשים שצריכים לצאת על הבוקר, מי לעבודה או מי לסידורים, ומי יש שם מדגירה בין עירונית, מה שנקרא.
בחסות ההחלטה להטיל הגבלות עליהם.
בחסות ההחלטה הזויה של אנשים שהחליטו, כמו איך אומרים הנערי האוצר, מחליטים מהאקדמיה.
אז איפה פקחי העירייה שיעמדו שם ויעשו סדר, שאנשים ימתינו ב... לא, שלא ימתינו בצפיפות בתחנות עכשיו.
יעשו שרשרת אנושית חיה, כניסה לעיר עד למעלה, וזה בסדר, שתי מטר כל אחד, מספיק ש-200 איש צריכים לצאת מהעיר, ופרש של שתי מטר בין אחד לשני, והנה, סתום שרשרת חיה של אנושית, לאורך כל הדרך.
אתה מבין אבל את ההחלטה על ההגבלות האלה, או שבעיניך זה מיותר?
לא, 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 בוא נעשה סדר. ישנם קהילות שממש תענו להסתכל, מקפידים, קלה כן וחבורה, אתה נכנס לבית הכנסת, שלט מאיר עיניים, אין כניסה ללא מסכה, אלכוג'ל, אפילו גבאים שמוכרים מסכות במיר עלות לאנשים שלא הסתיקו בצד שמקפידים. מצד שני, ישנם קהילות שמצפצפים פשוט. יש הוראה מגבוה, כנראה אני לא מביא אחרת, אני לא מביא לזה לא לשים מסכות. אתה נכנס וחדרי סיום מסכות, אנשים מסתכלים עליך, כאילו לא פסת מהירח.
איפה, איפה? לא הבנתי. אתה נכנס?
לקהילות מסוימות. ואני לא רוצה לנקוד בשמות. אתה פשוט, בהלם, כאילו אין קורונה, אין כלום, אין שמירת מרחק, הכל בסדר.
אני יכול רק להעריך, אני לא יודע על מי אתה מדבר, אני יכול להעריך שלא מדובר בקהילות ספרדיות, כי אתה נכנס בדרך כלל להתפלל בבתי כנסת ספרדים, ושם אתה בטח רואה שהכל בסדר.
אני מתפלל לזה חוד אותו, מכיוון שאני יוצא בזמנים מסוימים מהעיר, ואני נכנס בזמנים מסוימים מהעיר, ואני מתפלל לזה שבא לי מה שנקרא, בחוץ משבתות, יש לי מתקדת קבוע. ולכן אני אומר דבר פשוט, רבותיי, כולנו היינו בפניקה, בפסח, התפללנו בבית, עשינו סדר גרעיני. הבנו שיש מגפה והמצב הוא מסוכן. המגפה עדיין פה, צריך לשמר, לשמור. בסטטיסטיקה, אלעד במקום גבוה יחסית, צריך לעשות איזושהי תקנה כלשהי, אבל לקבל החלטה מלמעלה ולזרוק החלטה, הגבלה כזו או אחרת, בלי להבין מה המשמעות, איך זה משפיע על האזרח ביום יום. תן לכם דוגמה למשל, יש כביש יציאה חדש מהעיר, כביש 4711. החליטו לסגור אותו, כל תושבי העיר, ממרכז העיר וצפונה ומזרחה, יוצאים משם. סגרו אותו, עכשיו כל...
סגרו אותו עכשיו בגלל ההגבלות או בלי קשר?
עכשיו בגלל ההגבלות, כן, משום מה החליטו לסגור אותו. זה אומר שכל התנועה מתנקזת מכיוון מיציאה אחת בלבד. לא מדבר על הסכנה שיש בדבר הזה, בתנועה שצפופה וכו', אבל גם כן להקל מהנחיה אנשים, אתה צריך עוד 10 דקות לנסוע כדי לצאת מהעיר. מה זה החלטות האלה? מישהו מבין מה עושים פה?
של מי ההחלטה הזו? של פיקוד העורף או של העירייה?
של המשטרה ושל פיקוד העורף.
ואיפה ראש העיר? איפה העירייה? אין לה מילה בהחלטות מהסוג הזה? או אולי כמו שלא שאלו אותה האם להטיל הגבלות, גם לא שאלו אותה מה לעשות בכבישים ובכניסה.
אני מאמין שהנהגה של העיר ודאי לא רוצה את זה. מישהו התפיק להם את ההוראות האלה, אבל תשמע, זה לא נורמלי. מצד אחד, יש זלזול, ואין ספק, ותורת האחוזים של ההדבקה סטטיסטית שהם קבועים. צריך לעשות פה משהו, צריך לעשות פה סדר. בוא נאמר ככה, אם היו עושים אכיפה כמו שצריך, ותושב היה מבין שאתה הולך בלי מסכה, אכלת אותה מה שנקרא, תרתי משמע, זה לא היה קורה. אבל לא עושים שום דבר, ובילים יפות של שבת, והכל בסדר, ומפרגנים לאנשים, אתם אנשים מקסימים, עמדתם בגבורה במשימות, איזה משימות ואיזה נעליים. חבר'ה, לא מקפידים פה.
תשמע, בני ברק הלכה למהלך. בני ברק הלכה למהלך, שאם ראש עיר חילוני היה עושה אותה, את המהלך הזה,
היו אוכלים לו את הראש,
ובבני ברק החליטו לעשות דבר מאוד פשוט, וחריג אפילו. הפקחים מסתובבים, נכנסים לתוך בתי כנסת, ומקום שנתפסים בו למעלה מ5 אנשים בלי מסכות, או מקום שבמשך יום אחד 5 דוחות ניתנו שם, ונזכיר, הדוח על אי עטיית מסכה, 500 שקלים. כמעט כמו דוח על דיבור בלי... לשחק בטלפון בנהיגה, וסוגרים את המקום אם יש 5 כאלה.
יפה, זה נכון.
צריך לאמץ את זה בכל מקום.
מסכים איתך לחוקים, אבל זה לא נעשה.
אוקיי, לא בסדר. עכשיו, ממהם ילמדו?
כן, בצערי הרב, ילמדו מה שנקרא בדרך הקשה, אבל זה חבל.
חבל, חבל. טוב, תהיה פרגע. כן, צוריאל.
תחנה האחרונה, אנשים מגיעים אלינו לצערי הרב, ואתה מבין למה אני מתקדם, זה היום ונורא.
אז אני אסביר, לא כל המאזינים יודעים. רגע, תן לי להסביר למה התכוונת במשפט הזה, לא כל המאזינים יודעים מה אתה עושה היום. אתה היום יושב ראש מועצת בתי העלמין בירושלים, וכשאתה אומר תחנה האחרונה, אתה מתכוון לבתי העלמין, ואמרת פה משפט שהוא מזעזע, אבל... צריך לעמוד לכולם מול העיניים, ראינו מה שהיה פה בסגר בתקופה הקודמת.
ראינו הלוויה של אנשים יקרים אחרים, ראינו את המודעות בארצות הברית. חבר'ה, זה אמיתי, זה פה, זה נושך, זה בועט, תשמרו.
חד וחלק.
אתה לא רוצה לשמור על עצמך, למה אתה מדביק את השכן שלך? יש לך שכן, אתה הולך לסופר, אתה הולך למקווה, מגיע לשם יהודי בסיכון. אתה רוצה שירשם לך מקורות חיים שלך אצל הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה? רוצה במזיד?
מסכים עם כל מילה. בהחלט. טוב, כולנו נמשיך להקפיד על ההוראות, ובעזרת השם יהיה בסדר. צוריאל קריספל, שיהיה בהצלחה, בשרות טובות.
יום נפלא, חביבי.
תודה, תודה. נצא לעוד הפסקה, לאחר מכן נדבר על מצב הנוער שלנו בתקופה הזו. לא מרנין בכלל, עוד מעט.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חי.
רפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נמוך, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת
איתן. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע. מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
עוד לא מצאתם את המסגרת המתאימה עבור ביתכם? אל תרימו ידיים. תיכון אור חדש ברכסים הוא המקום האידיאלי. תיכון עם פנימיה בקמפוס מרווח, המציע לימודים ברמה גבוהה על ידי צוות מקצועי ומסור. מעטפת חמה משפחתית ומפנקת, ומענה מושלם לצורכי ביתכם. לפרטים 1-800-327-627 1-800-327-627.
יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור אסף, אלמן עם 4 ילדים קטנים. אשתו רעות לא התעוררה בבוקר והותירה אותם לבדם. אסף והיתומים נמצאים במשבר נפשי וללא אמצעים. אין להם את המינימום כדי להתקיים כלכלית. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:44 עכשיו אנחנו עם הרב מוטי זולברג. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, חלל, בוקר טוב לכל המאזינים, לכל ההורים המתמודדים וילדיהם.
ואלה שעדיין לא, ואתה נגדיר אותך כיועץ חינוכי, נכון?
כן, מספיק.
תגיד, יש לך מושג כמה צעירים מהציבור שלנו, אני מכוון גם לבנים, לבנות, חסרי מסגרת בתקופה הזו, שעדיין לא כולם חזרו ללימודים אחרי הגל הגדול של הקורונה?
וואו, קודם כל זו שאלה טובה. זה מתחלק לשתיים. יש את האלו שלא שובצו במסגרת בכלל, והחלק הכואב זה שיש כאלה ששובצו במסגרות חינוך, ישיבות קטנות וישיבות גדולות, ובגלל פגעי הקורונה הודיעו להם תשובה שלילית. אני אקח דוגמה קטנה.
רגע, אתה מדבר על אלה שנרשמו לשנה הבאה, או אלה שחזרו עכשיו לישיבות?
אני מדבר אלה שנרשמו לשנה הבאה, שקיבלו פתאום הודעת שלילה, כי הם פתאום הדביקו, יש להם פער להדביק, ויש כאלה שהם עדיין משוטטים אי שם ברחובות, בבית, באינטרנט, כי הם עדיין לא חזרו, גם בגלל שיטת הקפסולות.
גם הקפסולות שהשאירו 50-60% מתלמידי כל ישיבה בחוץ, אולי יותר, וגם ישיבות שאו נסגרו מחדש או לא נפתחו בכלל, ומדובר גם בישיבות גדולות, בעיקר בישיבות הגדולות, אבל גם בישיבות הקטנות.
נכון, בעצם מה שקורה בקפסולות, מי שמאזינים לא יודע מה זה בדיוק, אני אסביר את זה בעשר שניות, סוגרים מתחם של ישיבה, אין יוצא ואין בא למשך שבועיים שלושה, בוא ננסה רגע לחשוב, בחור מצוין, אבל פעם ביומיים הוא חייב...
יותר משבועיים, פתחו את זה כקפסולות, כמה קבוצות בתוך הישיבה, ובסוף יחדו את כולם אחרי שבועיים כשראו שאף אחד לא מדביק או נדבק.
נכון, עכשיו בוא נגיד בחור שצריך לצאת פעם בשבוע לטיפול שיניים, או שהוא צריך לצאת לזה, לקנות פלאפל פעם בכמה ימים להתברר, הוא לא יכול להיות בקפסולה, לא יאשרו לו את זה. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בבית. מה זה אומר בבית? בבית זה אומר לריב עם ההורים, לא לקום לפעמים בזמנים נורמליים, לא לפתוח ספר לפעמים, ויש גם את החלק של הסרה, גלישה באינטרנט, חברים לא טובים, סיגריות, יש עלייה מטורפת ברכישת סמארטפונים בחנויות, בהתחברות
אבל
באינטרנט.
זה לא רק אלה שנפלטו מהקפסולות בגלל אי יכולת לעמוד בכללים, או מכל סיבה שלא, מדובר גם באלפים אלפים שלא הגיעו לישיבה עדיין מאז חודש ניסן.
נכון, הם לא הגיעו, או בגלל שהישיבה לא מאשרת להם, בגלל הרמה שהם לא יכולים להתחייב שלא לצאת מהקפסולה.
או כי אין מקום, או כי אין מקום, בואי, הישיבה מוגבלת במקום שלה לקלוט.
גם יש המגבלה של המקום, אבל באמת המקום הוא לא הבעייתי, כי בעצם עשו איזושהי סלקציה. למי יש מקום ולמי אין מקום? ברור שאחד התחייב לא לצאת מהקפסולה שלושה שבועות, אז הוא פתאום מצאו לו מקום. עכשיו אני יושב ביום יום עם בחורי ישיבות.
אתה בא לומר, מוטי זילברג, אתה בא לומר שקיבלו חזרה לישיבות אחרי חודש ניסן, אותנו אנחנו כשחזרו לקפסולות, רק את המצוינים והטובים והרציניים ואת החלשים והפחות רציניים, אמרו להם תישארו בבית? זאת אומרת, השאירו אותם ברחוב?
אני לא אגיד כזה דבר נחרץ, ודאי לא בשידור, אבל ודאי שאנחנו נמצא בתוך הישיבות, בתוך הקפסולות, באחוזים ניכרים הרבה יותר בחורים טובים שיכולים להקפיד על כל כללי הקפסולה מאשר אותם האלה שנמצאים עכשיו בבית. באחוזים ודאי שאנחנו נראה את זה בצורה נחרצת. היו בחורים שאמרו להם, אמרו לי בחורים שמגיעים אליי לייעוץ, אמרו לנו מהישיבה, אל תבואו. או היו בחורים שהגיעו ובהזדמנות הראשונה שהם יצאו, אמרו להם, אל תחזרו. זה יכול להיות בחור שהלך לברית של אחיין, חתונה של אחות, זה לא משנה. נוצר מצב שאומר לי מי קפסולך ואומר לך מי אתה, אולי עוד כמה שנים שכבר יהיה תרופה לקורונה, אבל הערך של בחור יגידו, אני הייתי בקפסולה החודש, הערך שלי שווה אולי יותר, אני אומר את זה בציניות כמובן.
מה עושים?
אני חושב שהחלק של ההורים, פה אנחנו מדברים על החלק של ההורים, ההורים צריכים להיות כמה שיותר אמפתיים לילדים, כמה שיותר מחמאות. אבא צריך להבין שהחלק שלו בבית, זה לא שוטר, זה לא משגיח, זה לא מקק, מי שיודע מה הכוונה משגיח קטן, ואתה גם לא פקיד מטעם הממשלה או עובד סוציאלי. אתה צריך לפרגן לבן שלך, הוא קם לתפילה, הוא פתח ספר, גם אם זה הספר כליל, חצי שעה ביום, שעה ביום, תחמיא לו, תפרגן לו, תראה לבן שלך, אני מבין את הקושי שלך. אני לא בטוח שאני הייתי עומד ומצליח לעמוד באתגרים שאתה מתמודד איתם. יש לך חברים, יש לך טכנולוגיה, כל הכבוד לך שאתה עומד בגבורה. אם אבא יבין את המקום שלו, מה הוא כן, ועוד יותר, אם אבא יבין מה הוא לא, יהיה לו הרבה יותר קל להיות אמפתי כלפי הבן שלו.
מדבר על אבא בדווקא, או שזו משימה גם לאמא?
המהר"ל כותב שהחלק של אימא בגידול הילדים זה ההכשרה הגשמית ללימוד התורה. אצל האימא זה ודאי. אימא ודאי שלא אמורה לשבת על הברית של הבן שלה, להעיר אותו לזמן קריאת שמע. זה לא החלק של האימא. אבל אנחנו רואים בתקופה האחרונה, ואני מקבל כל הזמן פניות גם מנערים וגם מהורים, על קושי בתקשורת בין הורים לילדים, דווקא בתקופה הזאת, כי בימים כתיקונם, אבא, האמא רואים את הילד פעם בשבוע, פעם בשבועיים, בוא נגיד שבחור מדובר בחור בישיבה קטנה שמגיע הביתה כל הילד לחצי שעה שהוא הולך לישון, פה מדובר בילד שעדיין לא חזר לישיבה בגלל התפסורו שנמצא בבית 24 שעות, אבא רואה איך הוא מתפלל, מתי הוא מתפלל, איך הוא אוכל, מה הוא אוכל, עם מי הוא מדבר, איך הוא מדבר, מה הוא קורא, איפה הוא גולש. הקושי של הורים לראות את הילדים שלהם, מביא את ההורים לעקיצות הדדיות, להעלבות, להשפלות, לפקודות, למשטר לא מתאים, לאיבוד הסמכות, איבוד הגבולות. ואני אומר, כל הורה צריך לעשות עם עצמו עבודה, תמיד, לא בגלל הקורונה, אבל כל וחומר בתקופה הזאת. אז אם אבא ידע מה הוא כן ומה הוא לא, אם אבא ידע מה זה זמן איכות עם הילדים, פעם ביומיים, תצא עם הבן שלך לחמש דקות, לקנות ארטיק, פחית, לטייל איתו, אבל שהילד יבין וידע שבדקות האלה הוא לא תחת צורכית מגדלת של ביקורת. בדקות האלה הוא באמת בקשר טוב עם האבא.
טוב, עד עכשיו דיברנו הרב זולברג על הבחורים, על האבא, ההורים יותר נכון, תפקידם בתחזוק הקשר בתקופה הזו, כי התקופה הזו יכולה להגליש את היחסים למקומות לא נעימים, כולם במתח, האבא קשה לו לראות את הילד שלו אולי כמה מאוחר, חסר מס בחלק מהזמן, או גולש למקומות הלא נכונים, תרתי ותלת משמע. עכשיו בוא נדבר, זה על המיקרו, בוא נדבר על המקרו.
שזה אומר?
שזה אומר, לא מדובר בבחור אחד בודד ויחיד, שעל מה אנחנו מדברים. מדובר, אני לא רוצה להגדיר את המילה, להשתמש במילה תופעה, אבל מדובר בצרת רבים, בבעיה רוחבית לכל אורך ורוחב האזורים החרדיים, ואני לא רואה שמישהו עושה משהו כדי לשנות את המצב הזה, לפתוח ישיבות זמניות, לחבר את הבחורים מאבריחים שגם הם לא מצאו עדיין מקום בכוללים שטרם נפתחו. אף אחד לא, אני לא רואה איזושהי פעילות ציבורית, אני אומר את זה בשיא הזהירות, וחלילה לא כדי להטיח ביקורת, אלא כדי לעורר אנשים לעשות אולי משהו, אבל אני לא רואה שנעשה משהו כדי לעשות משהו עם הבחורים האלה. יש לנו עוד חודשיים של עצוב בין הזמנים, והשם ירחם עלול עוד להיות פה.
קודם כל, זה נקודה כואבת. אני יכול אפילו לחדד לך את הנקודה. באחד מהישיבות המצוינות התארגנו 30 בחורים שלא נכנסו לקפסולה, לא מדובר בקבוצה ממוצעת, אלא מדובר בקבוצת עילית, שמסיבות כלשהן הם לא נכנסו לקפסולה. ברובם הגדול זה היה בחורים מצוינים, שהם פחדו להתחייב בגלל כל מיני סיבות, אחד פעם בשבוע צריך ללכת לפסיכולוג, השני רופא שיניים, וזה לא משנה, והם התארגנו לעשות לעצמם מסגרת. והם כבר דיברו עם מספר אברכים חשובים, שהאברכים החשובים האלה הסכימו לתרום מזמנם, למסור שיעורים, חבורס. לי הקטן אפילו נתבקשתי להעביר להם פעם ביומיים, שלושה, סדנת כישורי חיים לאור המקורות. לא נתכנס לנושא הזה, מה בדיוק השיעור הזה כולל. והם קיבלו טלפון מראש הישיבה בכבודו בעצמו. כל מי ששותף לארגון הזה, לא, ואם זה יצא לכלל ביצוע, לא יוכל לחזור לישיבה בזמן הבא.
למה?
מה הבחורים האלה ביקשו? במקום לקום ב-10 בבוקר, מה הם ביקשו? הם ביקשו להרביץ שטייגן, מישהו כבר תרם להם קטרינג לארוחות צהריים, לא נתנו להם. אני לא יודע אם זה מגיע מצד ההנהגה או מצד הישיבות, אבל אתה צודק בצלל, זה דבר שממש כואב. אין מי שמרים את הכפפה ובאמת פותח למסגרות כמו ישיבות בין הזמנים.
נכון, לגמרי.
חשוב.
וזה ישיבות בין הזמנים, בין הזמנים הממושך הזה, שלא מצריך בהכרח ארוחת צהריים, כי אפשר לפתוח את הישיבות הזמניות האלה, בכל שכונה או שכונה, הילדים, הבחורים חוזרים הביתה לארוחת צהריים, לא צריך אוכל אפילו. תביא להם כיבוד קל למשך היום, זה בסדר. אבל אין פה הרבה הוצאות, יש הרבה בתי כנסת ריקים בכל שעות הבוקר, לא בכל מקום יש כוללים. חובה, חובה, חובה. הרב מוטי זולברג, הייתי מעריך איתך, וצריך להעריך בעניין הזה, ואני קורא גם להורים שרוצים לשתף אותנו, או להעלות רעיונות מה לעשות ואיך לעשות, לכתוב לנו, ואנחנו ננסה לטפל בזה עוד ועוד, חשוב מאוד. הרב מוטי זולברג, יועץ חינוכי, אני מודה לך. שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה בצלאל לך, ושיהיה הרבה כוח להורים. תודה רבה, ביום טוב.
אמן ואמן. אמן ואמן. אז אם אתם רוצים לכתוב לנו בהקשר הזה, אפשר ב-055-333 9393, גם בלשונית הודעה לשידור באתר כל חי וגם באפליקציה. חשוב, תשתפו אותנו במחשבות, ברעיונות, אם יש רעיונות איך ומה לעשות עם ההתמודדות הזו, ועוד נעסוק בזה לא מעט בשידור כאן בתקופה הקרובה. מאוד לא נעים המצב הזה. סיימנו להבוקר, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לסטי פלד, מנהלת האקטואליה של כל חי, תודה לאבי גדלוביץ' ולמוטי קופפר. נשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון, מחר יהיה כאן איתי גדסי, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, לכולנו, שבת שלום, בשרות טובות.